שלום וברכה, ג' בשבט התשפ"ב, 5 בינואר 2022 למניינם. יש לנו הכבוד הגדול היום לשבת עם אישה נפלאה, מריה יובמן. שלום וברכה.
הכבוד הוא כולו שלי.
תודה, תודה שהסכמת, ותכף תבינו מדוע אני כל כך מתרגש. מדובר בסיפור של סיפור חיים מרתק, ללא ספק. ותכף נבין מה באמת קורה כאן. מריה היא זמרת אופרה, סופרן, ובואי תספרי לנו איך בעצם נפגשנו.
אז קודם כל, אני אותך ראיתי פעם ראשונה אצל אלונה אלמן בשידור, סליחה, וסיפרתי לך כשחיפשתי עורך דין דווקא בנושא הזה שיש לך את הקול הכי רדיופוני בעולם, מכל העורכי דין לפחות והפעילים שלנו. אז זה נכנס לשידור עכשיו, זה מתועד. אבל אחרי זה בעצם נזרקתי ממקום העבודה שלי, שזו הייתה הקריירה שלי והחלום שלי. הייתי זמרת באנסמבל הקולי הישראלי, ואחרי שהתחילה כל הקורונה, בעצם כשנה אחרי כל מבצע החיסונים והתו הירוק, נאמר לי שאסור לי להיכנס למקום העבודה שלי בשעות העבודה, ולא ניתן לי בעצם להמשיך לעבוד שם. גם לא קיבלתי פיצויים וכולי. ואז כחלק מהסיפור הנוסף והנפשי שלי גם הייתה לי פריצת דיסק. שכבתי חודש וחצי בבית במיטה, ואף אחד לא ידע שאני במצב הזה, כי לא הייתה לי עבודה, ואף אחד לא חיכה לי ולא התקשר, ולא פשוט מין כזה מצב שעוברים אותו בעצם. אני רגילה לעבור דברים כאלה, לעבור לבד, אני גם אוהבת את הלבד שלי, אבל לזה לא הייתי מוכנה. ואיכשהו בין כל אולי ה-cry for help, אפשר לקרוא לזה כך, פשוט כתבתי סטטוס, שכתבתי שאני לבד, אבל עכשיו הוא יותר קשה לי מבדרך כלל, וסיפרתי כל מיני דברים שאולי פשוט היו לי על הלב, ויורם ראה את זה.
מי?
יורם, סליחה, יורם. ויורם ראה את זה, ועשה לזה שר, ו... פתאום קלטתי כמה שבאמת הייתי צריכה מזמן לבקש עזרה ולא להיות לבד. ופנו אליי אנשים מכל הקהילה. אנשים שעזרו לי ודיברו איתי והשקיעו את הזמן שלהם כדי להקשיב לי. לקח לי זמן לקום בעצם מהמיטה הזאת ולהתחיל לחזור לחיים, להשתקם. ובזמן הזה בעצם הכרתי את כל הקהילה שלנו כמו שצריך. ועכשיו אני גם בקבוצה של פינקי פיינשטיין, של רחם ביתי, שהמליצה לי גם עוד מישהי שפנתה אליי, ונתנה לי גם מהמקצוע שלה כדי לעזור לי להשתקם. וזו פעילה...
אנחנו עוד נספר על המיזם הזה, כן. בסופו של תהליך. אז אותי דווקא מעניין לפני הכל, מה זה הקיפוד הזה מאחורינו?
אז איכשהו בגלל שאנחנו הולכים לדבר על נושאים יותר רציניים, חשבתי אולי גם קצת לתת חלק מעצמי שהוא פחות דרמטי, אולי יותר קומי. אז אני אוהבת קיפודים, ורציתי אולי לשמח מישהו, כי חיה תמיד מעלה חיוך, ויכול להיות שמי שיזדקק לזה, יכול להיות שכולנו שוכחים עכשיו בתקופה הזאת, כשאנחנו כל כך רציניים, שצריך גם לחייך, ושיש קסם בעולם.
כן, אבל אני שמעתי חיבה יתרה
לטוסטיקים של קיפודים.
טוסטיקים של קיפודים, דווקא זה.
נכון.
שזה משהו מיוחד, אני מבין.
נכון. תחפשו את זה בגוגל ותבינו על מה אני מדברת. דבר קסום בפני עצמו, וזהו. זאת התרומה שלי לעולם.
זה נפלא. אז בעצם, כן, אני ראיתי אותך, פגשתי בפוסט הזה שזעזע אותי. פגשתי שם אישה, כנראה מאיגרא רמא, של מיטב אולמות המוזיקה. כן. פתאום נכנסה למצב לא טוב, והיא לבדה, וקשה לה מאוד. והסתמכתי מאוד ש רבים רבים באמת הציעו לך שם עזרה, והבנתי שגם התקבלה כזו. צריך לדעת, צריך לומר, שמצב הזה, של ניידות, בכלל לצאת מהבית, זה לא היה מצב טריוויאלי, זה היה מצב ש...
כן, הייתי עם פריצת דיסק, אז היה לי קצת קשה אפילו לקום וללכת בבית, אז...
זאת אומרת, שאת עכשיו בעצם בתהליך של, של יציאה מה...
כן.
העניין הזה, ואת ביופי של שיקום, וכמו שזה נראה בכמה שעות האחרונות, זה... פוטפו, בטח, זה נראה יופי. והיית שלמה עם זה שחלקת את זה, כן?
כן. ברגע שחלקתי את זה, הבנתי שאני... קודם כל הבנתי שאחת הסיבות שאולי אני... אני אכנס לזה בהמשך, אבל אולי אחת הסיבות שאני עדיין קיימת, שאני עדיין בחיים, היא אולי בגלל שיש לי סיפור לספר, ואני לא יכולה להסתיר אותו, לשמור אותו לעצמי. ולכן החלטתי להיפתח ולספר את הכל, ולא... אולי אני באמצע המסע, אבל לפחות, לפחות אני מרגישה שאני, שהמסע שלי הוא קצת נחלת הכלל אולי בנושא הזה, כי מרגיש לי שהמסע של הריפוי שלי הוא חלק מה... גם מהקהילה הזאת וגם מהתקופה הזאת.
אז בוא נתחיל מההתחלה. הגעת לכאן בגיל 5 לארץ?
נכון.
5? או 5?
מרוסיה הקומוניסטית.
והגי.
וגיליתי כאן את ה... קודם כל לחיות ביהודים, בין יהודים, שכשברוסיה אסור להגיד... סליחה. כשברוסיה אסור להגיד שאתה יהודי... סליחה. אסור להגיד שאתה יהודי באוטובוס, יש לי...
שיבה?
זה דבר. The frog is in my throat and the hedgehog is on my back. וגיליתי חופש, גיליתי שפע, כמו ילדה בחנות ממתקים. זאת אומרת, יש פה את כל העדות, יש פה את כל הצבעים, את כל המסורות. ולאט לאט, בגיל 12, איכשהו התחלתי להרגיש כאבים ותשישות. אני... אולי אתריע מראש שזה יהיה סיפורי נשים, אז מי שזה לא נוח לו קצת אולי... Backseat זה פשוט נושא שהוא חשוב בסיפור של החיים שלי. בעצם בגיל 12 מתחילים להתבגר, והגוף עובר שינויים, ובעצם התחלתי כמו מכה בבטן. אני לא מצליחה לקום בבוקר ללימודים, אני לא מצליחה להתרכז, כאבים שאף אחד לא מצליח להבין. ובעצם עד גיל 16 לא העזתי ללכת לרופא, כי צריך ללכת לרופא נשים, ו... נערות בגיל הזה, אגב, 10% מכל נשות העולם סובלות מאנדומטריוזיס. ובעצם מגיל 12, רוב הנשים שמתחילות לעבור את זה, צריך ללכת לרופא נשים, שזה אחד הדברים הכי מפחידים בעולם.
איך קראת לזה?
אנדומטריוזיס.
אנדומטריוזיס.
מלשון, כן, מלשון אנדומטריום, שזו הרקמה בתוך הרחם של האישה. וגם זה מביך, אפילו עכשיו כשאני מדברת על זה, זה טיפה אישי אולי, וזה לא תמיד כיף לדבר על זה. אז תארו לעצמכם ילדה בת 12 שעוברת את זה, 10% מנשות העולם שעוברות את זה לבד.
מה זה יודע לעשות?
כאבי תופת, אי אפשר לצאת מהמיטה.
בכל מחזור?
כן, בכל מחזור, בשערה, בביוץ, בכל החודש, זה פשוט, זה כאבים, זה פשוט, לא צריך אפילו להיכנס למחזור, זה פשוט עניין של כאבי תופת ותשישות נוראית, כי הגוף כל הזמן מנסה להבין מה קורה בתוכו.
אני אשמח להכיר לך שיקוי פרסי נהדר. קוראים לזה נבט. נבט זה קוביות סוכר כאלה. אל תשאלי אותי מה, אפשר לקרוא בגוגל מה זה זה ואיך זה עובד. אבל הדבר הזה בחליטה או ככה סתם לפה, פשוט מעביר כלא היו כל כאבים, כאבי בטן, כולל כאבי מחזור. דרך אגב, דעון הבנות שאולי אם מריה הייתה צורכת נבט בתחילת התהליך, אולי, לא יודע, יכול להיות שלא היינו מגיעים לאן שהגענו בכלל, כן?
יכול להיות שאם הייתי מגיעה לרפואה סינית לפני שהייתי...
אורייט, על זה אני מבקש להתעכב.
כן. אני אתעכב על זה אולי טיפה יותר מאוחר, פשוט חלק מזה היה שלא סיימתי תיכון כמו שצריך, ולא ידעתי מה יהיה ממני בהמשך, ו... כאילו, אנשים קמים בבוקר, מתפקדים, מתגייסים לצבא, ואני לא יכולה. ואז הגעתי למשבר די רציני, והחלטתי שאני בונה את עצמי מחדש, בתור הבן אדם שאני רוצה להיות. הצלחתי לסיים לימודים של סאונד והפקה, לא לסיים, להגיע עד החצי. להגיע, לסיים את האקדמיה למוזיקה, לסיים את הקונסרבטוריון של קריית ים, והפכתי להיות זמרת במקצועי. גם מופעתי לבד וגם השתלבתי בשני הרכבים מאוד מאוד חשובים בארץ. אחד זה המקהלה הקאמרית של ירושלים, של יד האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, של סטנלי ספרבר, שגם היה אחד האנשים הכי מדהימים באקדמיה. ביחד עם מרים מלצר, שגם הייתה המורה שלי לפיתוח קול, ולימדה אותי לקרוא תווים, שתמיד התקשיתי בזה. ואז הגעתי לאנסמבל הקולי, ששם בעצם זה כבר ה-big leagues, מה שנקרא. ואז הצלחתי בעצם, וגם הייתה לי עבודה שבה עבדתי במוסד תרבות מסוים שמאוד מאוד אהבתי, והרגשתי שהוא בית. ואז הגיעה הקורונה. ויחד איתה אובחנתי בסרטן. עכשיו, הסיבה שכשאובחנתי בסרטן נאמר לי שזה כבר סרטן מתקדם, היא בגלל שנלחמתי כל כך הרבה, עברתי שני ניתוחים מאוד מאוד רציניים כדי בעצם לעזור, כי זה גם עושה המון בעיות באגן, וכל העצבים דבוקים אחד לשני, הכל, זו מחלה, לא הייתי רוצה להתעכב להסביר.
זה סרטן איפה?
אז כשניסו לרפא לי את האנדומטריוזיס, אז דחפו לי גלולות הורמונים, שמעולם לא רציתי לקחת, והן גרמו בעצם לסרטן שד, שהוא גם חיובי להורמונים של הגלולות. וכשהרופא שלי, רופא המשפחה שלי, בעצם עשה לי בדיקת דם שתמיד ביקשתי שיעשו, אז פתאום הוא עשה אותה והתגלה שכבר ההורמונים שלי היו בשמיים, והגלולות הקפיצו אותם עוד יותר. ואז הגעתי למצב, גם הייתי מאוד מכורה לקפאין ולסוכר, שזה גם מאוד מאוד לא... זה גם מאוד מאכיל את הסרטן, אבל פשוט הייתי כל כך תשושה שהייתי חייבת את האנרגיה הזאת. ובכל זאת, למרות הכל, למרות הכאבים, הייתי על... על בין 40 ל-60 מיליגרם אוקסיקונטין כדי לעבור את היום בעצם. ובסוף בניתי לי קריירה והצלחתי. ופתאום אני צריכה לעשות כימותרפיה, וגם לא ברור מה יהיה המצב איתה.
רגע, סליחה. בניתי לי קריירה והצלחתי. בואו ניתן טעימון קטנה ממריה. מה זה? מה היא מלבישה שם?
זו אריה של בובה מכנית, שבעצם...
אתם מבינים במה מדובר, אתם מבינים... אוקיי, כן, מה שמענו כאן? איפה זה היה?
זו אריה של בובה מכנית, מתוך האופרה סיפורי הופמן של אופנבך, שזה בעצם, זו בובה בשם אולימפיה, שהגיבור באופרה מתאהב בה, והוא לא מבין שהיא בובה מכנית. הוא בעצם מאמין שזאת הבובה, זאת אישה אמיתית, ולכן היא כל הזמן נשברת, כדי להראות לו בעצם שהיא לא... שהיא לא אמיתית, שאי אפשר, שיש אנשים אמיתיים בעולם ולך תחפש אותם, אבל היא לא. והוא עדיין מאוהב בה, והוא היחיד שבעצם לא רואה את זה, שהיא כל הזמן נשברת. אז זהו.
רגע, ואיפה זה היה?
זה במוזיאון האיטלקי בירושלים.
מתי?
לפני 7-8 שנים, אני חושבת.
אוקיי. ההצלחה המקצועית הזו, כן, אני מבקש לשמוע עליה.
כן. זהו, נסעתי בכל העולם, עשיתי סדנאות באירלנד, בדבלין, על מוזיקה אירית, אני דוברת שפות, כלומר, בעצם הייתי על משככי כאבים ועברתי את הניתוחים האלה, אבל הצלחתי לעלות על הבמה בלי שום בעיה, והצלחתי להשתלב באנסמבל הקולי, שאליו אגב התקבלתי אחרי הניתוח הראשון, שפתאום הרגשתי טוב יותר. ולהמשיך
וברור לחלוטין שכשאת עושה מוזיקה, כשאת פעילה במוזיקה, זה גם בא לידי ביטוי גם בבריאות הנפשית שלך. אנחנו בכלל טוענים שאין מי שטוב לו ושמח לא חולה, ככה הייתה לי הזכות לומר בחיקר רבין בעצרת שהתקיימה שם. אני אומר, הכל מתחיל פה, הכל גם נגמר שם. וככל שנפגשים עם אנשים, מתחבקים עם אנשים, עושים דברים שאוהבים,
זה מרפא את הגוף ואת הנפש.
כל מה שהם אמרו שעשו, אלוהים אמר אפו. אז חיבוקים, ומוזיקה, ושירים, ונשיקות, וקרבה, ואהבה, והתעסקות ופעילות, היא זו שגורמת לבן אדם שלא לחלוט. ואז נוצר מצב שאת גם את זה אפילו לא יכולה לעשות, כן? כי...
אז בגדול נאמר לי על ידי האחות שהזריקה לי את הכימותרפיה הראשונה, שאני צריכה לבחור, או שאני בעצם, זה מחליש את מערכת החיסון מאוד, או שאני מפסיקה לשיר, או שאני בעצם מסתכנת סכנת מוות, שאפילו צינון יכול להרוג אותי. ואז החלטתי שאני לא חיה בפחד, שאני עוברת את זה, סיפרתי למנצח שזה מה שקורה, חיבקתי את כולם, הגעתי לשם כל הזמן, השתדלתי כמעט ולא לפספס חזרות, לא פספסתי אף אירוע, ואז התחילו כל הזריקות, כל החיסונים, שאני לא קוראת להם חיסונים.
שאת ממש ו... לא יכולה לקחת לגופך, נכון. כן? צריך לציין את זה, כן.
עכשיו, אני, אחרי 9 חודשים של כימותרפיה, הגעתי למסקנה שאני לא יכולה לעמוד בזה יותר, כי זה באמת, זה הורס את הגוף בצורה שקשה לה לתאר. אני, עם כל מה שיכולתי לתאר לעצמי לפני כן, לא תיארתי לעצמי שזה... אגב, אני עם השיער שלי עדיין, שזה אומר שהכימותרפיה שקיבלתי הייתה יחסית חלשה. ועדיין, זה היה אחד הדברים הכי קשים שעברתי. אז בעצם כשהיה צריך להזריק את הדברים האלה, אני כבר החלטתי שהתפקחתי מהמערכת, הבנתי שבעצם מזריקים לי רעל, הבנתי שאני אמורה לעבור בדיקות PET-CT עם המון המון קרינה, רק כדי שמשרד הבריאות יסמן איפשהו וי כדי לאשר לי מימון לכימותרפיה, שזה אפילו לא היה למטרות רפואיות, או כדי לבדוק אם אני מתקדמת איכשהו מבחינת הרפואה. זה המון המון קרינה, ופשוט הבנתי שאחרי שהוא קרא לי טיפשה על זה שאני לא הולכת להזריק את החיסון הזה, האונקולוג שלי, אז פשוט הבנתי שאני עוזבת את המחלקה ואני ממשיכה בדרכים טבעיות. ואז בעצם אמרתי
ש... האונקולוג שלך העז לקרוא לך טיפשה, כי את לא לוקחת את זה לגופה.
והוא גם אמר שלכל תרופה יש תופעות לוואי, ולכן זה בסדר שאני מרגישה את מה שאני מרגישה מהכימותרפיה. שזה אחד הדברים שעד עכשיו אני לא מצליחה להבין. ובסוף פשוט החלטתי שאני עוברת לטיפול טבעי, ומה שמצחיק זה שהגעתי לרפא ברפואה סינית, וכל הסרטן התפתח לי כדי לרפא את האנדומטריוזיס, אבל הוא ריפא לי את האנדומטריוזיס תוך 4 חודשים, כשהסתובבתי עם המחלה הזאת 23 שנה בלי שום הקלה במצב. ואז בעצם התחילו כל הזריקות והבדיקות. אמרתי להם, אני לגוף שלי לא מכניסה יותר שום דבר שלא הגיע מהטבע. כלומר, אני כן אוכלת בשר, אבל לא, לא תרופות, לא כימיקלים, לא בדיקות לתוך האף כל הזמן, כי זה גם יכול להרוס את הסינוסים, והיו לי בעיות עם זה בעבר, אני לא נכנסת לזה יותר, לא מתעסקת עם זה יותר. ואז עברנו ככה שנה שלמה, שבעצם הם ניסו לגרום לי ואחר כך ויתרו, ואז פתאום אחרי הפגרה של הקיץ, המנצח כותב לי, תשמעי, נחלשת מאוד אחרי הכימותרפיה, ואני מוריד לחצי מהפרויקטים. ואני, אגב, אנסמבל הכל יהיו גם אצל אנשים שכן מצטרפים לפרויקט ועוזבים, אבל אני הייתי מהחלק, מהצוות הקבוע. והוא פשוט הוריד לי חצי מהפרויקטים, עד מרץ בעצם, במרץ אני אמורה לסיים את העבודה שלי שם. אבל יום לפני גם קיבלנו הודעה שאסור להיכנס לשם, אם אין לך תו ירוק או בדיקה שלילית כל 48 שעות לפני פעילות. והתכתבתי איתם וניסיתי להסביר להם ביפה שאם יש למישהו שאלות אני אשמח לענות עליהם, שלי יש אינטרס לא להגיע חולה, אם אני חולה אני מטפלת בעצמי, שאם אני, כלומר, אני לא יכולה להיות חולה אסימפטומטית, אני לא במצב ש... כלומר, אם אני חולה אסימפטומטית אז אין לכם בעיה, כי במצב כזה עדין אחרי כל הכימותרפיה, אם אני אסימפטומטית אז אין כאן שום מגיפה ושום דבר בעצם. ובסופו של דבר זה נגמר מאוד לא יפה, נאמר לי שאסור לי להיכנס לחזרה גנרלית, וכבר הייתי בדרך מירושלים לרעננה, אז נכנסתי בכל זאת, וחשבתי שיגרשו אותי. בסוף במקום לגרש אותי, קיבלתי מכתב לפני סוף השבוע, שבעצם אסור לי להיכנס, שאני צריכה, אני מהווה סכנה לבריאות הנוכחים, ובנוסף לזה, אם אני מעוניינת להמשיך באנסמבל, אז אני צריכה סוג של struggle session כזה, כמו שעושים אצל הקומוניסטים, שזה כזה... תגידי את מה שאנחנו רוצים ממך, תעשי את מה שאנחנו רוצים, ותפעלי לפי כללי האנסמבל, שאגב יש חוזה שלא הפרתי, אז אני כן פועלת לפי כללי האנסמבל, אבל בקורונה כנראה שדברים השתנו, ואז בעצם כביכול אני עדיין בעצם שרה שם, אני עדיין מופיעה שם, פשוט אסור לי להיכנס למקום העבודה שלי בשעות העבודה. ופיצויים כמובן לא הגיעו משם, וכל הזמן טענו שזו בחירה שלי אם לתקוע לעצמי את זה 4.5 סנטימטר לאף, ואם אני עושה את זה, אז אני יכולה להיכנס.
אני מול הזה של המקל הזה באף, נו, אז תעשה בדיקה, אז מי קובע לך? אז תעשה בדיקה.
עכשיו, לי כשאומרים את זה, אני תמיד אומרת, סליחה על ההגסות, אבל אני אומרת תמיד, זו בחירה שלך אם להמשיך לעבוד במשרד הזה או לא, פשוט תעשי את טובת ההנאה לבוס שלך, וכל השאר זו בחירה שלך.
זה בדיוק זה, זה בדיוק המילה הבאה שהייתה לי.
כן, זו החדרה של...
זה אונס בדיוק.
נגד רצוני.
זה אונס
וזה
אונס.
אפילו אם זה לא היה על הבריאות שלי, זה עדיין... אני שאלתי כל כך הרבה אנשים שעושים את הבדיקות האלה עדיין שנשארים, הם מרגישים אונס כל פעם.
בוודאי, בוודאי, זה אונס. ומקל וחומר כאשר ברור לגמרי... שהבדיקה הזו לא יודעת להבחן מצב קליני של אדם, היא לא יודעת להבחן קיומו של וירוס בגוף האדם, ואין להזזל, אין על כך מחלוקת. על מה שאמרתי כרגע, אין מחלוקת. תביאו לי, אני רוצה לעמוד מול האיש שיאמר לי שהאחר הזה...
PCR.
יודע לאבחן מצב קליני אצל אדם. ואם יש אדם כזה, אני מבקש לפגוש אותו ולהתעמת איתו. אני לא מכיר כזה.
גם אני לא.
הבדיקה הזו לא יודעת לתת תוצאה קלינית, ובכל זאת על סמך הבדיקה הזו הורסים את העולם, והורסים חייהם של אנשים. אי אפשר להיכנס לחזרה, אי אפשר לעבוד במה שהיא עובדת, כי היא לא לקחה את הדבר הזה לגופה. ואין כפייה, אתם אומרים? כאשר האישה הזו לא יכולה לקחת את זה לגופה. זה מסוכן אם היא תיקח את זה לגופה. עכשיו ברגעים אלה, ממש פה באוטו, חברה נפלאה אחרת, בדיוק באותו מצב של מנועת חיסון, אחרי סרטן, אחרי הכל, בדיוק באותו מצב, שיורדים לחייה, היא לא יכולה לקחת את זה. עד לאן תלכו עם הטירוף הזה? מתי תיפקחנה עיניכם הציבור העיוור? אתם החשובים לנו. כל כך בכפייה, כל כך בלחץ, כאשר אין התחשבות בחריגים, בשום דבר, אין התחשבות, הכל בניגוד לדין, הכל בכוח, הכל באלימות, וזה לא עושה לכם צלצילו של ספק, זה מה שמוציא אותנו מדעתנו, תבינו, אנחנו פשוט לא מבינים איך אתם לא רואים את זה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים.
אבל זה לא עניין של חריגים. חוד נירנברג, כל הזמן מסבירים לי שכל
הסיפור
של ההסתרה מדעת,
כן.
שבעצם מספרים לך מה זה עושה, אמרים, מציגים לך את כל האלטרנטיבות, שואלים אם זה ברור לך, אתה אומר שכן. אפילו אחרי זה יש לך את הזכות לסרב, כי זה חלק מהמידת ומקוד נירנברג. ואנשים כל הזמן אומרים לי שאסור לי להשוות בין השואה לבין מה שקורה עכשיו, שאנחנו אמנם לא באושוויץ, אבל אנחנו כן ב-1933-35, אבל עובדה שהאנשים האלה שנורא נעלבים מזה שאני משווה, הם לא נעלבים משמע מזה ש... הם מפרים את קוד נירנברג, תוך כדי שהם מיישמים את חוקי נירנברג, שבן אדם, עוד מעט בן אדם לא יוכל ללכת על המדרכה, עכשיו כבר לא הכניסו לקניונים, אבל מותר להיכנס, אבל אסור לשלם, נכון?
למה אסור להשוות? מי אמר שאסור להשוות? מותר, רגע, מותר וצריך וחובה להשוות.
וראש הרב משווה.
אם לא תשווה, איך תדע אם צדקת כשלא השווית? למה לא להשוות? כי זו זילות השואה? מריה, אני אומר, זילות השואה היא לא מה שסיפרו לנו עד כה. זילות השואה היא הכחשה של התרחשות תהליכים זהים היום, אמרה לי חברה טובה, ריקי לוי. למה זו זילות של השואה? כי אנחנו לא מפיקים לקחים. אז זה נקרא להזלות את השואה. אם אנחנו לא מזהים תהליכים, מריה, לא דומים, וואלה, זהים, זהים. היום זו זילות של השואה. נחשוב רגע על, על אלה שמפחדים מההשוואה הזו. אני אומר, הנאציזם לא מת. הנאציזם לא מת, הוא לא יכול למות. אמרה לי את זה בשיחה, את יודעת, אישה נפלאה, דוקטור יפה שירז, היא אומרת, תחשוב על זה שהמרחק בין השואה הקודמת למה שקורה היום, הוא קצר מאוד במונחים של פרק היסטוריה. מה זה? 80 שנים? זה כלום שנים, זה אפילו לא גרגר אבק כאשר אתה בוחן תהליכים בממד היסטורי. זה כלום, זה אפילו לא, אי אפשר להזכיר את זה אפילו. האנשים חיים, גם הניצולים וגם הפורעים, וגם הרוצחים. אנשים חיים עדיין, כלומר, לא עבר פרק זמן מספיק, אפילו אם האנושות כאילו מצטיירת כמי שרוצה להעלים את הנאציזם מתוכה, אי אפשר, היא קיימת, היא פשוט קיימת עדיין כאן, לאן היא הלכה? אז אני אומר, הנה לאן היא הלכה, תסתכלו, תפתחו את העיניים, תסתכלו סביב, קשה לכם להבין את זה, סיפרו לכם שאסור להשוות, כי שם המשרפות ופה לא, וואלה, שם היו מקלחות, עכשיו יש מחט, אותו דבר. סיפרו להם שזה מקלחת, שזה עושה טוב. סיפרו לכם שזה טוב. שזה מגן עליך ועל הילדים שלך ועל אמא שלך ועל אבא שלך. שקרנים. לא עובד. שקר. אתם רואים את זה מול העיניים, לקחתם את זה ואתם כל הזמן חולים. תסתכלו על עצמכם, תבינו. אז פעם זה היה מקלחת. פעם היו משרפות. לא צריך. זה הרבה יותר משוכלל היום גם בה. שואה ההיא, היו קפוס בודדים פה ושם. השכלול הגדול של השואה הזו, שכל הציבור גויס להיות קפו. היום כשאתה, אני לא, כן, עכשיו ממש לפני שפגשתי אותך, נכנסתי לסופר פארם, ככה, כמו שאני, אף אחד לא העיז בכלל לדבר אליי. הקופאית ניסתה לרמוז, היא קיבלה מיד מענה. אז לפני שקופצים עליך שוטרים, קופצים עליך מבוהלים. הקאפו, הם גויסו להיות קאפו בלי שהם יודעים שהם קאפו.
אבל זה לא שונה יחסית למה שהיה אז, אז פשוט זה היה עם הגרמני, עכשיו זה לא רק העם היהודי, זה בעצם כל העולם, זה פשוט קורה בכל העולם עכשיו. אבל הפרופגנדה שגבלס השקיע בגרמניה, בגרמנים, זה בדיוק אותה פרופגנדה שמשקיעים עכשיו בכל העולם. כי למשל, אני אדבר עוד קצת על קבוצת התמיכה שהתחלתי ללכת אליה, אבל כל פעם מישהו מתחיל, ומישהי אמרה פשוט, אני אין לי הרבה מה לחדש מהפעם הקודמת לפעם הזו, אבל אתמול לראשונה, מזה שנה וחצי, דחיתי לראות את הנכדים שלי. ובנפרד מבעלי. איזושהי סיבה.
אוקיי.
ואני גם המורה שלי לפיתוח קול הראשונה אי פעם, עזבה את כל הקריירה שהייתה לה בארץ, ונסעה לארצות הברית כדי להיות עם הילדים והנכדים שלה, כי היא לא רצתה להיות בנפרד מהם. אז הנכד שלה למד רפואה בניו יורק, ונולדו לו שני ילדים. הם סירבו לתת להם לראות את הילדים כדי להגן עליהם במשך עד שהם לא עשו את הזריקות האלה. והם לא רצו לעשות את הזריקות האלה, אני דיברתי איתם. ועכשיו, בגלל שזה האור של החיים שלהם, הילד הזה שבעצם סיים ללמוד רפואה, אז הוא אמר להם, אני רופא, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. תודה להם, לא נפגעו מהזריקה הזאת. אבל משום מה, כל מי שמזריק אותה אומר, לא אומר שאני מוגן, אני מרגיש טוב יותר, הם רק אומרים, לפחות לא צמח לי זנב.
לפחות לא צמח לי זנב, בניסיון להגחיך אותה. הרי מה עשו? הם לא יכלו לתקוף את הטיעונים שלנו אמפירית.
נכון.
אז מה הם עשו? הלכו על אדומין. הם מנסים להגחיך אותנו, להלעיג אותנו.
זה לא שאני לא האמנתי שיש קורונה, זה לא שאני... אני עוקבת אחרי עיתון אפוק טיימס, ראיתי את הסינים נופלים ברחובות עוד, אני חושבת, בנובמבר 2019.
כן.
והלכתי, הייתי הראשונה שהלכה עם מסכה, הרגשתי הכי מטומטמת בעולם, הלכתי עם המסכה הזאת.
כן.
ופשוט עד שלא חקרתי את כל הנושא הזה. ג'ושוע פיליפ היה הראשון שהוציא בעוד באפריל את הסרט על המדענית שי ג'יינג לי ועל על המכון לווירולוגיה בווהן. ואז כשקלטתי שבעצם מצנזרים את זה במקום לדבר על זה, כי דווקא המכון דווידזון היה זה שצנזר והגחיך את זה, והוא הגחיך את זה בצורה של לא הנה עובדות ואנחנו מפריחים אותם, אלא אנחנו המומחים, אנחנו הסמכות, ולכן, והוא רק עיתונאי והוא לא רופא, לכן תסמכו עלינו בעצם.
כן.
אז פתאום שם הבנתי שמשהו קורה ומשהו לא בסדר, והתחלתי להקשיב, אותי בבית חינכו להקשיב להכל, גם אם אני לא מסכימה עם זה, ומה שהעובדות מסתדרות תמיד בדרך, אין, האמת תמיד תצא לאור, העובדות תמיד יסתדרו אחת אחרי השנייה בתור, וזה תמיד, מה שמסתדר זה הדבר הנכון.
ואמת אחת ואין בלתה, וכמו שכינתה את זה יפה בנאומה הנפלא דוקטור יפה שירז, ספירלת השתיקה, וחמורה יותר ספירלת ההשתקה.
נכון.
ואיזה רשות, מי שמכם?
הם כבר מוחקים רופאים שמדברים על זה, אתה לא רופא, אתה לא אפידמיולוג, אז דוקטור פיטר מקאלה שיש לו פרסומים, איך אומרים, ביקורת אמיתי, שעברו ביקורת אמיתיים, יש לו מגזין משלו, דוקטור רוברט מלון, שכשסיפרתי למישהו שהעביר הרצאה, שהוא המוציא של טכנולוגיית ה-mRNA, אז הוא אמר לי, לא, הוא מתנגד חיסונים.
מי מתנגד חיסונים? הקטגוריה הזו,
העיקר יש וטרינרים בצטם.
הקטלוג הזה, כל מי שמסרב להשתתף בניסוי המטומטם הזה, ניסוי המזוהם הזה, עכשיו למתנגד חיסון, וואלה, מי מתנגד? מה מתנגד? מה אתם מספרים לנו סיפורים? מי ידע? אנחנו, הילדים שלנו, אנחנו קיבלנו את כל החיסונים האפשריים בטמטום רב, מודה. אני מצטער על זה כל יום, לא רק אני, גם ילדיי, גם הם ילדיי, כולנו.
בינינו יש לי חשד שאולי המקור לאנדומטריוזיס שלי הגיע משם.
אני בכלל ספק שהחיסון, מה שמתקרה חיסונים האלה, חיסוני הילדות, יוצרים הרבה מאוד בעיות, וטוב היה אילו לא נכנסו לגופו של איש. אני מאמין שכולנו נפגענו מהזריקות האלה, מי בדרך זו, מי בדרך אחרת. ותקלות רבות שאנחנו מכירים, ווואלה, נפתחו עינינו פתאום עכשיו. למדנו את החומר, הלכנו, קראנו 405 עמודים של ספר, סבים כל הדרך למטה, והבנו שמדובר בתעשיית רמייה, הונאה, שקר, מזה, מן הייתה עתיקה, מתמיד. ואנחנו אומרים, ובכל זאת, ולמרות הכל, קבוצה של 16,000 נשים שחלו במחלה הזו,
נכון.
ופתאום לא הצלחת גם אפילו תקשר איתם, את אומרת.
פתחתי קבוצה של התמודדות בהומור ובמימס, ופתאום חשבתי שזה רק יעניין אותי, פתאום הפכנו להיות 16,000 נשים מכל העולם, יש לי שם חבוריות נפלאות, וכשהתחיל כל הסיפור בארץ עם התו הירוק ועם הזריקות, אז הזהרתי אותן, אמרתי להם, תקשיבו לכל מקורות המידע. לא אמרתי להם כלום ממני, אמרתי להם מהמומחים שדיברו. ודיווחו עליי על זה שאני שולחת דיסאינפורמציה, סגרו, חסמו אותי מהפייסבוק. כשחזרתי לשם פשוט כתבתי להם, אני מתנצלת, אני לא יכולה להציל אתכם. ניסיתי, ואגב, מי שהגיבה לי ראשונה הייתה איזו ישראלית, שזה לא נכון מה שאת אומרת, אין כאן שום אפליה, אין כאן שום תו ירוק, הכל בסדר, לכו תתחסנו, הכל נפלא. ועכשיו אני כבר, חסמו אותי מכל הקבוצות האלה, שלי ושל אחרים, כי דיברתי על זה. ועכשיו אני רואה שהיה איזה פוסט ויראלי שהגיע, האם גם לכן יש בעיות במחזור? ויש אלפי תגובות, אלפי תגובות. ואני קוראת את זה וכואב לי הלב, כי אני יודעת שאני כבר לא אהיה שם, כי חסמו אותי משם. לא רק זה שגם נרפאתי מהמחלה הזאת, מהמחלה המזעזעת הזאת, אני באמת, אם הייתה לי בחירה בין סרטן לאנדומטריוזיס, הייתי בוחרת בסרטן. זכיתי בשתיהן, אבל לפחות אם הייתה לי בחירה. ואנשים, הנשים האלה היו יכולות לחסוך לעצמן. בפרויקט העדויות יש מישהי שאמרה, אני טיפלתי במחלה הזאת והיא הייתה בשליטה בזכות תזונה ששיניתי. וכשעשיתי את הזריקות האלה, כאילו לא עשיתי כלום. אני מקופלת, אני לא יכולה לקבוע תוכניות, אני לא יכולה לצפות מתי אני אתקפל לשניים, זה היה, אלה היו החיים שלי.
פרויקט העדויות, רק נאמר, פרויקט נפלא של אביטל ליבני, גם שחקאים, גם אשת אומנות. ומי שלא מכיר, יפנה לחומר ויחפש אותו, פרויקט העדויות, אביטל ליבני, כן?
כן.
ונשים רבות, נשים מבוגרות מאוד, שמשנים לא חוו דימומים, ופתאום מדממות. אז באו לגמרי, שמי ש... אני לא יודע, לא צריך להיות רופא, אני אומר, להפך, אני גם מזמן טענתי שלרופא אין יתרון בכלל בעניין הזה פה, מכיוון שכל העניין הזה לא קשור לרפואה, אבל גם אם אתה הדיוט, ואתה לא מבין שום דבר, אתה מבין שיוצא משם דם, כשהוא לא צריך לצאת משם, בעקבות הדבר הזה.
וזה גם לא נושא שנוח לדבר עליו.
אז למרות זאת, לתת את זה למי שמאוד סבלה דווקא מהאזור המסוים הזה בגוף, עד לאן? איך לא להבין את זה? איך לא להבין את הקושי?
זה חשוב להסביר גם שזה לא משהו שאנשים מתגאות לדבר עליו.
אני מבין.
אם אתה כבר מבקש עזרה, זה מתוך כזה מקום של זעקה, שניסית הכל והסתרת את זה, וסיפרת לאנשים סביבך ולרופאים, והרופאים קוראים לך משוגעת, ומנסים לתת לך תרופות פסיכיאטריות, כי כואב לך והם לא מצליחים להבין מאיפה זה. ובסוף אתה כבר פותר את זה, ואז מגיעה הזריקה הזאת. ואנשים חווים את זה מחדש,
וכאמור,
ואין קשר.
בדיוק, נשים גם לא מתלוננות על זה, כי הן פשוט לא נוח לחשוף דבר שכזה. וגם אם הן כבר מעיזות ועושות את זה, ובאות אל הרופא, אז הוא שולל את הקשר. והנה, הנה, מתכון לחוסר דיווח. אנחנו, אין לנו דיווח. בוא'נה, אתם מחויבים, המדינה מחויבת בחוזה לאסוף את הנתונים.
כמה נשים חרדיות?
אין איסוף. אין איסוף של נתונים, אין מערכת של ורס מסודרת שבה אפשר לדווח על הדברים.
טוב, נשים חרדיות, נשים מהמגזר הערבי, בכלל נשים שלא לימדו אותן בבית, שזה מקובל לדבר על הנושאים האלה. אני יושבת פה מול מצלמה, זאת אומרת, לא הייתי חושבת, לא הייתי מעלה בדעתי לדבר על זה לפני שבעצם קיבלתי טיפול והובחנתי וקיבלתי עזרה. כי זה מפחיד לדבר על זה, זה לא משהו שאנשים מתגאים בו.
אז הבנת שברפואה, מה שנקרא קונבנציונלית, לא רק שלא קיבלת מזור, אלא הוחמר מצבך.
דחפו לי גלולות נגד הריון.
כן.
שאני מתנצלת שוב, אבל כשחווים דבר כזה, לחשוב על מערכות יחסים, לחשוב על להקים בית, על להתחתן, אני חושבת על איך אני יוצאת היום מהמיטה, מסיימת את יום העבודה שלי בצורה שלא התקפלתי לארבע ולא עוררתי רחמים אצל אף.
כן.
באמת. ואגב, אני לא פה כדי לעורר רחמים. היה מה שקרה באנסמבל זה שהחברים שלי, הקולגות שלי, שהם עדיין שטופי מוח, אבל יש להם קצת לב, רגשות, אז נאמר לי שהם רצו לעשות איזושהי איסוף כסף, איזושהי מגבית, לשלוח לי את זה ולכתוב שזה הפיצויי פיתורים שלי כביכול. כי הבוס הזה, עד כדי כך, לא אגיד את המילה הזאת, שהוא פשוט לא... הוא משאיר להם לחפר על הרוע שלו בעצם. אני אפילו לא יודעת אם זה רוע או שזה שטיפת מוח של כולם. ואמרתי להם, אני לא צריכה את הכסף שלכם, אני הרווחתי בדיוק את אותו כסף שאתם מרוויחים. אנחנו לא מרוויחים הרבה, בואו נתחיל מזה. ואני לא מחפשת לעורר רחמים או לקבל נדבות, אני מחפשת להחזיר את זכות האדם שלי, הבסיסית, של לצאת מהבית, של להתפרנס, של לעבוד במקצוע שלי, מבלי שאני צריכה להוכיח לאנשים שאין לי, סליחה, הרפס, או לא יודעת מה, איזושהי מחלה מדבקת אחרת. וכל פעם שבן אדם מצונן, בן אדם מצונן לא יגיע לחזרה מוזיקלית, ואם כן, אז מאז הקורונה הוא לא יגיע לחזרה מוזיקלית, לצורך העניין. אז בכלל, זה שאנחנו מנהלים את השיח המטופש הזה.
אני חושב, מריה, שזה קורה גם משום שזה כנראה נמכר לציבור כעניין מאוד 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 מסוכן, ולא קם אף אחד בארץ שיאמר, זה לא מסוכן, בכלל לא מסוכן.
זה לא נכון. קם, איך קוראים לו, פרופסור יורם, איך קוראים לו? הראשון שקם לדבר.
יורם לס?
כן, יורם לס, ואני לא האמנתי לו, אגב, באותה תקופה, שתבינו שגם אני לא האמנתי לזה באותה תקופה. והגיעו אנשים, הגיע, איך קוראים אותו? צ'ימפ, איגנורנט צ'ימפ, שהגיע אל...
לא, רגע, אני מדבר על מה שקורה בארץ.
כן, אני אומר, יורם לס, רגע. הגיע להראות שהבתי חולים ריקים.
רגע, סליחה.
עברו שנתיים, אנשים אומרים לדעת, לחבור.
אז רגע, אני מנסה להיכנס רגע לאיזו סוגיה מאוד חשובה וכואבת. יורם לס וכל השאר.
לא יכולים לרדת לעומקם של דברים, ולא מבינים את מה שקורה פה.
דוקטור מיכל הרן יכולה. היא קראה את כל הפרוטוקולים ואת כל המסמכים של כל הניסוי של פייזר. כל הניסוי הקליני של פייזר היא קראה. והיא העבירה מצגת לאנשים, סליחה, לא חכמים במיוחד. הכל עם תמונות וצלצולים והסברים. אני מבינה את זה, אני לא יודעת.
רגע, תני
רגע, שנייה. הזמנת אותי, זה התוכנית שלי.
רגע, רגע, אני רוצה לפתח כאן איזה דבר מאוד חשוב לי. דוקטור מיכל הרן ואחרים, דוקטור מיכל הרן אישה גדולה וקדושה, אני מאוד אוהב אותה ומאוד מעריך אותה, וכל שאר הרופאים. אני בתחילת התהליך ניסיתי לארגן אמירה של רופאים שיגידו רק דבר אחד פחות או יותר. זה לא מסוכן. לא הצלחתי. אז גם דוקטור מיכל הרן וגם רבים מהרופאים האחרים מדברים על סיכון כלשהו. וזו הבעיה. אין שום סיכון. יאמרו רופאים בארץ, אין שום סיכון. שום, שום, שום סיכון, כלום. שום סיכון שלא היה קודם. אז אולי נתחיל לדבר אחרת. אבל זהו שאין לנו את זה פה. אין בארץ רופאים שיאמרו, אין שום, זאת אומרת, יש מעטים, שחלק מהם שללו גם את הרישיון.
אפשר טיפה לסתור?
רגע. שיאמרו, אין כאן שום סיכון שלא היה קודם. רובם אומרים שיש סיכון שלא היה קודם, ויש להתייחס ברצינות רבה אל המחלה הזו. וחלקם אפילו ממליצים על חיסון זריקה לחלק מהאוכלוסיות. שלעניות דעתי, דווקא זו, דווקא האוכלוסייה בסיכון, אסור שתיגע בחומר הזה, נכון. דווקא היא.
נכון.
אז אל תאמרי לי שיש כאן רופאים שבאמת מבינים מה העניין. תני לי אותם, אני מבקש לפגוש אותם. רופא לא יכול להבין מה באמת קורה כאן, כי רופא שיבין מה באמת קורה כאן, עולמו חרב. ומי יסכים שעולמו יחרב? אז הם מגינים על זה בכל דרך. דברי אליי.
אוקיי, אז אני אסתור אותך טיפה אם אפשר.
בבקשה רבה.
אחת החברות שלי שגם מתמודדת עם אנדומטריוזיס, הגיעה לבית חולים, אני גם אכנס טיפה לפרטים, היא הסתובבה לשחלה בתוך הגוף, נדבקה בתוך האגן. רופאים לא האמינו לה וסירבו לעשות לה את הבדיקות הנאותות כדי לראות. שלחו אותה הביתה, בדרך היא נדבקה בקורונה בתוך הבית חולים. אמרו לה, תישארי בבית עד שאת נשארת כחולה, תחזרי אלינו, נשים אותך שמה. היא עברה, אני אפילו לא צריך לקרוא לזה, שבצים בכמה סדרות של שבץ, אני לא צריך לקרוא לזה אפילו, כי היא חלתה בקורונה, היא נדבקה בבית החולים. אז סכנה יש, אבל יש את דוקטור ולדימיר זאב זלנקו, שהוא יהודי משלנו, זה חשוב בכל מקרה לי קצת, והוא גר בניו יורק, והוא ראה את ההתפרצות של המגפה באמת בניו יורק, כי שם באמת היו מקרי מוות מטורפים, בעשרות אלפים קשישים שנפטרו בגלל רשלנות, והוא פשוט הציל.
אז לא בגלל המחלה, לא בגלל המסוכנות.
הוא הציל אנשים בעזרת
טיפול. רגע, אז לא בגלל המסוכנות של הנגיף, אלא בגלל המחדלים בטיפול, נכון?
נכון.
אז איך אנחנו, אז איך בדיוק את סותרת את דבריי?
אני לא יודעת אם אני, כלומר, יש סכנה, אם אתה לא מקבל טיפול, יש סכנה. העניין הוא שהסכנה הכי מפחידה היא הרופא שלך.
רגע, רגע, בוודאי שיש סכנה, בוודאי שיש סכנה חריגה אם אתה עושה מזה כזה תררם ושם סמרטוט מטומטם על הפנים של האנשים ומפריד אותם זה מזה. בוודאי שיש סכנה, כל דבר שיעבור לידך הוא מאוד מאוד מסוכן, אם אתה מאוד מאוד פוחד ממנו, ומופרד מאנשים בגללו, ועם סמרטוט מטומטם על הפנים, ובבית חולים שוכב מבודד, עם חליפות חלל מגיעים אליך, אם מגיעים, אם מגיעים, עם כוס מים לא מגישים לו, אז בוודאי שהתסמינים יחמרו. מה מסוכן, מי מסוכן, מה מחלה, מה מחלה, ישקוש בלבושים רק, נכון? בזה, אתה מרגיש לא טוב, תהיה פעיל. הפוך ממה שהם אמרו, תבריא מיד. שתי שיבה. אמרו לך לא לשתות שיבה, שתי ג'ריקנים של שיבה.
אני ישבתי.
ולא תהיה חולה, וזה לא יחמיר. ואם ידרדר מצבך בגלל איזשהו מצב נשימתי, זה לא בגלל קוקוריקו ולא בגלל שום דבר, זה בגלל הטיפול הכושל שאתה נמצא בו, או בגלל שבגילך אתה נפגע מכל מה שעובר לידך.
יום, יש לי שאלה, ממתי זה לגיטימי לתת לבן אדם אחר את האחריות לשמור על החיים שלך? לי אמרו, את צריכה להחליט, או שאת ממשיכה לעבוד, או שאת נשארת בבית. שאני אבקש מהם שישמרו עליי, שיתרחקו ממני, שיזריקו לעצמם איזה משהו. אני אחראית על החיים שלי, אני לקחתי ויטמין D, לקחתי אבץ, לקחתי ויטמין C, עברתי את זה, לא כן. הייתי מצוננת אפילו. ואז כשהתחילו ההזרקות האלה, שאחת לא עובדת, שנייה לא עובדת, שלישית לא עובדת, שתי מסכות לא עובדות, ואני הסכנה, אני הסכנה על האנשים האלה, זאת שהולכת בלי מסכה, אחרי 9 חודשים של כימותרפיה, בלי מערכת חיסון, ולא חולה בצינון אפילו. אז אני הסכנה בשבילם, שהם יושבים שם, מבוהלים למוות, אנשים ישבו, לא הורידו את המסכה, ישב שם בן אדם שכל הזדעה נטפה לו מהפנים על המסכה, וכל החיידקים, והוא פחד.
אז איך הוא לא יכול, איך לא יוחמרו תסמינה?
בוודאי.
כל דבר שיעבור לידו, הוא יהיה חולה מאוד.
יש שם חיידקי צועה, בדקו את המסכה של הילדים בבית ספר, יש שם חיידקים צועתיים.
אז פה אנחנו מסכימים.
נכון.
אז אני אומר, אני לפחות, מן הרפואה הקונבנציונלית לא מצאתי מזור, ואני מבקש לשמוע קצת על הרפואה הסינית שכן הוציאה אותך מהעניין הזה. בעצם ריפאה אותך, בעצם זכית לריפוי.
נכון. אני עדיין מחכה להירפא מהסרטן, אבל מאנדומטריוזיס נרפאתי לגמרי. ובעצם מה שקרה, הוא ניסה לעשות לי דיקור, אבל הוא ראה שיש לי המון המון טראומה מהמחתים שעברתי את כל זה. אז הוא פשוט קודם כל הוא לימד אותי, שיש עצבים בגוף, שיורים את הכאב הכרוני לתוך המוח, דרך מוח העצם, ודרך עמוד השדרה בעצם. וברגע שאתה עובר את זה שנים על גבי שנים על גבי שנים, זה בעצם כאב כרוני. אפילו אם כבר הכל בסדר, אפילו אם אתה כבר כביכול בריא, הכאב הזה ממשיך כאילו שאתה בלי, כאילו שאיבד את הרגל, כאילו שאתה פצוע לגמרי. דוגמה מוזרה, אבל בכל מקרה. ופשוט נשמנו לתוך זה, כי הוא פחד לגעת בי עם מחתים. אז רק נשימות, רק תרגילי נשימה. והוא מסביר לי על עצב הווגוס שעובר, אם אני לא טועה, מהמוח או מהאזור של, לא זוכרת, עד בעצם למפסעה.
אם אני לא טועה כאן מאחורה, כן, משהו.
הוא עובר בעצם ככה, מסתרע, אני לא מבינה וזה מספיק. אני רק יודעת שברגע שהוא נגע שם, זה פשוט כאב בצורה, זה ההתקף שלי בעצם. ואז הוא נגע בעוד עצב כאן בצד הזה, ושחררנו את זה, והייתי מגיעה הביתה, וכאב לי נורא נורא נורא, כאילו יש לי התקף. ביום אחרי זה הייתי על 60 מיליגרם אוקסיקונטין, אחרי שהייתי בכימותרפיה, ו-40 מיליגרם בלי כימותרפיה. ופתאום, שכחתי לקחת אתמול כדור, ועכשיו אני על 3 כדורים, ועכשיו אני על 2, וזה הרי משככים אופיאטים, זה סמים, אי אפשר להיגמל מזה. נגמלתי מזה, שכחתי לקחת כדורים. זה מצחיק. ועכשיו אני מקווה שאני אוכל להירפא גם מהסרטן. אני בטוחה שאני יכולה, פשוט אני עדיין בתהליך של זה. אבל זה היה כל כך קל, וכל כך מטופש, וכל כך פשוט, פשוט לפתוח את התובנה הזאת שיש רפואה אחרת. ומאז התחלתי לקרוא ספרות, למשל, על זמלווייס, שכל מה שהוא עשה, הוא היה רופא, כל מה שהוא עשה בחיים שלו זה לנסוע לכל מיני כנסים ולהגיד לרופאים, לפני שאתם מיילדים את האישה הזאת, שהיא אגב מהמעמד הגבוה, כי מהמעמד הנמוך הם לא יכלו להרשות לעצמם מיילד, הם השתמשו בחברות ובנות משפחה. אז האנשים מהמעמד הגבוה, אנשים מתו בלידה, התינוקות שלהם מתו בלידה. למה? כי המטומטמים האלה, אחרי שהם התעסקו עם גופות, בנתיחת גופות, זה המדע שלנו, הם התעסקו בנתיחת גופות כדי ללמוד אנטומיה, לא שטפו ידיים לפני שהם בדקו כמה סנטימטרים פתיחה יש לאישה. הם נגעו בנשים האלה במצב הכי פגיע שלהם. הם גם היו מאבדים את כל השליה בתוך הגוף שלהם, כי הם היו ממציאים כל מיני כלים להשתמש בהם כדי לעזור לילד את זה יותר טוב, את התינוק הזה. ומה שקרה בסוף, הוא השתגע והתאבד או נפטר בבית משוגעים. זה רופא שזה הכי בסיסי, לשטוף ידיים בין פציינט לפציינט, בין נתיחת גופה לבין אישה שיולדת, וזה גם אמרו לי, אז עוד לא היה את הג'רם תיאורי, את כל התיאוריית חיידקים. אוקיי, סבבה. היה מיאזמה, שזה הריח הרע הזה שבעצם בגללו הלכו עם המסכות רופאים האלה של המגפות, הלכו עם המקור הזה כדי לשים שם ריח טוב, כדי שלא יהיה ריח רע, כי חשבו שהריח הרע יוצר את החולי ואת המגפה. אתה לא מרגיש על הידיים שלך ריח של גופה, ואתה הולך ל, אתה לא תאכל אחרי זה, נכון? אתה תשטף ידיים. זה מה שההבדל בין מדע יבש לבין אדם שהוא רופא שאכפת לו מהפציינט שהוא מטפל בו אחר כך. רק לשטוף ידיים, רק כואב לך? רגע, אני מאמין לך. קודם כל אני מאמין לך. עכשיו בואי נבדוק. אני לא מצליח? קטונתי. בואי נלך לרופא אחר, למומחה אחר.
או נעשה בדיקה נוספת, או נחשוד בעניין אחר. זו גדולתה למשל של דוקטור מיכל הרן.
נכון. שהיא עצמה נפגעה מחיסון.
כן, שלא חוששת לחשוש. זה מה שאני אומר. ותחפש ותהפוך כל אבן כדי להבין את, את הסיבה לחולי של המטופל שלה, ולאו דווקא תהיה כבולה למה שהורגלנו עד עכשיו, כלומר לייחס סימפטומים כאלה וכאלה לזה, בתוך טבלאות, לא, זה כל העניין, אנחנו בקורס חובשים למדנו, חובש טוב, חובש מאלתר, וזה בדיוק זה, מיכל, תהפוך כל אבן כדי לחפש מה, מה, מה יעזור למטופל שלה, גם אם זה בניגוד לכל השאר, לכל הסובבים אותה, ותחשוב מחוץ לקופסה, וזה בדיוק מה שלא קורה במערכת. מערכת הרפואה הציבורית עובדת לפי פרוטוקולים מאוד ברורים ומסוימים, שמונחתים על ידי אותם גורמים שהביאו עלינו את השואה הזו, ויוצא שרופאים ברוב המקרים בקופת חולים או בזה איפה הוא רואה חולה או מה, הוא מובד כמו טכנוקרט, כמו, כמו, כמו רובוט, פשוט מייחס דברים לפי טבלאות בלי רגע לנסות לבדוק אולי מהפינה הזו, אולי פה, אולי זה סתם, אולי זה סתם איזה כפפת לטקס שהדביקו על, על פתח העברור, המנקה סתם שם את זה שם בחדר, ו, ומי שנמצא בחדר רגיש ללטקס לא ראה את זה, לא זה, הוא רצה לעשן המנקה בחדר, כן, וחסם את הפתח של הגלאי ישן בכפפת לטקס, כן? דוקטור מיכל הרן, אני מרכין ראש לפנייך, זה סיפור שלה דרך אגב, אישי שלה.
מה?
העניין הזה עם הכפפה, כן.
ידעתי את זה.
אוקיי, כן.
רציתי להוסיף, רק האונקולוג שלי אמר לי, אם את לא מאמינה שהקורונה מסוכנת, בואי אני אקח אותך למחלקת קורונה. ולא ידעתי מה לענות לו אז, כי זה עדיין היה בכזה, בתקופת החיתולים, מה שנקרא, של החיסונים וכל זה. ואז אני אומרת לעצמי, אלוהים אדירים, הוא אומר לי, בואי נלך, אני אקח אותך למחלקת קורונה, שוכבים שם 10 אנשים, 15, תסתכל במחלקה האונקולוגית, ועכשיו בונים כאן עוד מחלקה אונקולוגית, ועוד מסביב, ועוד מכונות של, מביאים מכונות סיטי. אז בעצם אתה אומר לי שיש המגיפה הגדולה יותר עם מחלת הסרטן. בואו נמצא עליה פתרון לפני שאנחנו מרפאים איזה, או בנוסף לזה שאנחנו נבהלים מאיזושהי מחלה חדשה, שמישהו אינדס במיוחד. אגב, דוקטור פיטר מקאלה, לפני שהוא התמתן, כי הוא הבין שלא תהיה לו קריירה, אז הוא אמר, האנשים האלה פיתחו את הספייק הזה במעבדה. ואגב, אלה נווה, האפידמיולוגית, אמרה שיש אנזימים בגוף שמפרקים את הספייק הזה לפי איך שהם הדביקו אותו. אגב, זה ממש מעניין בהרצאה שלה על בכנס נלחמים על הילדים. אלה נווה
בכלל אישה יקרה שעשתה עבודת קודש, עושה עבודת קודש נדירה. כן.
אז הוא אומר, אתם בעצם הופכים להיות המפעל ייצור של הנשק הביולוגי הזה. אגב, כשכל זה קרה, לא היה לי מושג מה קורה, הבנתי שברגע שהמדינה הזאת נסגרת, אני עברתי פה את מלחמת המפרץ, את כל הטילים שהיו, מי 90 ועד כל המלחמת לבנון השנייה וכל זה, ברור לי שאם נסגרת המדינה זה נשק ביולוגי, וישר מכון דוויצון קפצו, לא, זה לא נכון, וזה לא נוצר במעבדה, ומי שאמר את זה יפה, התלף התאהב בפנגולין, והתגל גאלו.
אמרתי לטקס לדעתי קודם.
לטקס, כן.
אמרתי לטקס?
אמרת לטקס.
אני רעב. אני רעב, וזה זמן ללטקס לדעתי.
לטקס עם שיבה.
התכוונתי ל...
לטקס, כן.
לטקס. ברור, ברור. אז יצאת מכל המצב, ועכשיו את בתהליך של יופי של שיקום, ומתחילה לצאת וזה, ומצאת לך בית יפה.
כן, נכון.
אצל, בפרויקט נפלא של דוקטור פינקי פיינשטיין.
פנו אליי כל מיני אנשים שהמקצוע שלהם זה, אני קוראת לזה פסיכולוגיה אלטרנטיבית, כי בעצם האנשים האלה דיברו איתי והקשיבו לי ונתנו לי לשפוך את מה שיש לי על הלב, ויש כאלה שעושים מפות אסטרולוגיות, יש כאלה שעושים כל מיני דברים אחרים, יש מדיטציה, יש מישהי שהיא קואוצ'רית שעזרה לי לבדוק אם אני יכולה להמציא את עצמי מחדש, כשאין לי את הקריירה שלי בעצם עכשיו. ואחת מהן, הראשונה בעצם שדיברתי איתה, סיפרה לי על הקבוצה של הרחם הביתי, שזו בעצם, אני קוראת לזה סניפים של פינקי פיינשטיין. כל עיר יש מישהו אחר, בירושלים יש מישהי מקסימה בשם דפנה, שהיא בעצם כל שבוע עושים מפגש במקום אחר, פעם בשבוע, ואנשים יכולים גם להיפגש עם אנשים שדומים להם בחשיבה, וגם אנשים שמגיעים מכל all walks of life, מכל מקום אפשרי, שפשוט הם לבד, הם מנודים מהמשפחה. זה מזעזע אותי. זה מזעזע אותי שהטלוויזיה נכנסה לנו בין הבעלים לנשים, בין ההורים לילדים. אל תבוא לחג כי אנחנו פוחדים ממך. ילד שנשאר בבידוד לו, ונותנים לו את האוכל מתחת לדלת, סבתא שלא יכולה לראות את הנכדים שלה, זה משגע אותי.
מי שקולה את ילדו בחדר ומכניס לו אוכל מתחת לדלת, הוא אדם מתונף ומטומטם. לא רוצה אנשים כאלה בקרבתי. גם אין טעם בכלל לפנות אליהם עם נתונים ועם גרפים ועם כאלה. יש להקצות, בדיוק כמו שעושים לנו, אנשים מטומטמים כאלה, שקולעים ילד שלהם בחדר ונותנים לו אוכל מלמטה, הם אנשים שיש להכחיך. יש להקצות אותם, בדיוק כמו שהם מנסים להקצות אותנו, להקצות אותם מהחברה. אסור לאנשים כאלה להסתובב ברחוב.
תודה.
בן אדם שקולע את ילדו ונותן לו אוכל מלמטה, אסור לו להסתובב ברחוב. צריך לכלוא את האיש. הוא מטומטם, הוא אדם לא חכם.
זו התעללות.
זו התעללות מטומטמת. ונוראית, ואסור שזה יקרה, וזה לא נורמלי, וזה מגוחך, ואתה איש מטונף אם אתה קולט ילדך בחדר, ונותן לו אוכל מלמטה. אתה מטונף, אתה מטומטם, אתה מוגחך, אתה כלום. אתה לא שווה שום דבר אם אתה עושה דבר כזה. רגע, וחשוב מאוד לי, להפסיק להתווכח איתם על נתונים ומספרים. זה לא עבד, אתם רואים שלא. תעשו אותו מגוחך, הוא יפסיק, הוא ילך ללמוד. תעשו אותו מטומטם, הוא יפסיק ללמוד. כי הוא מטומטם! אם בן אדם קולה את ילדו בחדר ונותן לו אוכל מנמטה, הוא אדם קטן שלא ראוי שיסתובב חופשי.
ודופים את המקל הזה לתינוקות. ואני שואלת, מה קורה אם הילד הזה, הפעוט הזה, התינוק בן יומו הזה שדחפו לו את המקל, פתאום חיובי? מה קורה? האמא שמה אותו בבידוד? אני לא יודעת.
סליחה על האמוציה, זה פשוט מרגש אותי עד כאב, אני מצטער.
הלוואי אליי לצרוך כמוך, לי קשה לצרוך, אבל אני מרגישה את כל מה
שאתה מכיר. די, כמה אפשר לסבול את זה? עד לאן תיקחו את האנשים? עד לאן תתמתמו אותם?
אני ישבתי, שכבתי על הגב
כל הזמן. תנופות.
והייתי פשוט, מה לעשות עם השנאה הזאת? מה לעשות עם הכעס הזה? כי זה כעס שלא עובר, זה כעס שאוכל אותך מבפנים. זה אנשים שחשבת שאתה מכיר, זה אנשים שטסת איתם לחול, חלקת איתם חדרים, שתינו מאותה כוס ביחד. זה חברים שלי שיודעים עליי את כל מה שיכולים לדעת עליי, ופתאום פשוט התהפכו. ואחת מהם רופאה, והיא עדיין עושה לעצמה ולילדים שלה ולנכדים שלה את הבדיקות המטומטמות ואת הזריקות האלה. אחד מהם שוטר, אני אומרת לו, איזה מין שוטר אתה? שאני עושה את המחקר ואתה לא.
למה הרופאה הזו נפלה ברשתה של ההונאה? כי היא רשלנית?
אני לא יודעת.
אז היא מטומטמת. כי היא עצלנית? אז היא מטומטמת.
הייתה עכשיו
שיחה... אז תקריחי אותה. הייתה שיחה... את מבינה מה אני אומר? כן. זה לא משנה למה היא לא הגיעה אל
החומר. עכשיו אני צוחקת עליהם כבר. עכשיו כבר נשבר לי. אני לא ישנתי שנה שלמה כי אני יודעת שהם הולכים להזיק לעצמם, ועכשיו נמאס לי ואני צוחקת עליהם. אני כבר... אולי אני קצת מזיקה לעצמי שאני מספרת את הבדיחה הזאת, אבל בשלב מסוים כבר התחלתי להתמודד עם הומור שחור, אז אמרתי אולי מי שנפגע רק חצי עצבני, כי חצי מהפנים שלו משותקות מהזריקה המטומטמת. אני מתנצלת, אבל זה פשוט...
את לא צריכה להתנצל, את לא צריכה להתנצל, אנחנו צריכים לדבר במילים ברורות. אני קצתי בהתייפיפות הזו, מריה.
הייתה עכשיו שיחה עם דל ביגטרי, שדיבר עם הבמאי של פלנדמיק, אז הוא מדבר, הוא סיפר מה קרה לו, איך הוא התפקח. אח שלו נפטר מ-AIDS, בגלל שהוא קיבל את הטיפול של האישור חירום הזה, של ה-AZT, שזו כימותרפיה שרוצחת תאים בריאים בגוף, כדי שהווירוס לא יתרבה בתוכם. אז כל הגברים ההומים שמתו מהתרופה הזאת, שקיבלה אישור חירום, גם לא היה להם אלטרנטיבה לתרופה אחרת, והם לקחו את התרופה הזאת ומתו ממנה. עכשיו, פנו אליהם אנשים שבני הזוג שלהם כבר נפטרו, אנשים שהילדים שלהם כבר נפטרו מהתרופה הארורה, שפאוצ'י אישר. ומה שקרה זה שהם ראו את פאוצ'י בטלוויזיה, והוא מצטלם עם כל הסלבריטאים, ופאוצ'י אומר, בהתחלה זה יהיה יותר קשה, כי יש תופעות לוואי, אחר כך זה יעזור לכם להתמודד, ואתם תחלימו מהאיידס, ואח שלו הפך להיות שלד שואה ומת. מאז הוא כבר יודע מי זה אנטוני פאוצ'י. אגב, תקראו את הספר החדש של בובי קנדי, שנקרא The Real Anthony Fauci.
אוקיי.
זה 900 עמודים שאי אפשר לקצר. 900 עמודים של פשעים נגד האנושות.
אוקיי. אז אנחנו אומרים, מריה, לא אמרנו כלום.
כן.
אבל אמרנו קצת.
לא חידשנו הרבה לדעתי.
כן, אבל רצינו להביא דוגמה ל... סיפור אחד מיני
מאות אלפים.
ואני לא מחפשת איזה שהם רחמים או הזדהות כלשהי. לכל אחד, אני הולכת בקבוצות תמיכה האלה, וזה לא פעם ראשונה שאני רואה ברשת, לכל אחד יש סיפור משל עצמו, איך שהוא בנה את עצמו, איך שהוא הקים משפחה שהתפרקה לו עכשיו, איך שהוא הקים קריירה שהתפרקה לו עכשיו. לכולם יש את הסיפור הייחודי שלהם, של משהו שמילא זה היה מתפרק בגלל הקורונה, מילא, אז קרה משהו, נסגרו בתי עסק, מילא, זה גם מזעזע, אבל מילא. אבל מי שפירק להם את זה, זה האנשים הכי קרובים אליהם, אנשים שמכירים אותם, קולגות שלהם, בני זוג לפעמים, בעלים ונשים שמשחקים אחד עם השני, מה, לא התחסנת, לא תראה את הילד, חיסנתי את הילד למרות שאני יודע שאת נגד, זה פשוט... זה לא נכנס לי לראש פשוט, כל הסיפורים האלה. איך הטלוויזיה והפוליטיקאים הצליחו להיכנס בין בני זוג אינטימיים פשוט.
הם לא היו מתחילים את כל הטררם הזה לפני שהם השתלטו לחלוטין על כל אמצעי התקשורת.
נכון.
ואיך יכול להיות הזה, כן? איך יכול להיות שכולם משתפים עם זה פעולה? איך יכול להיות?
כבר עצמו את זה פעם אחת. דוקטור וולפגנג וודארג עצר את שפעת החזירים.
כן, שפעת
החזירים. עכשיו הם
סתונאים אותו. שפעת החזירים.
מישהו ממרק דיבר על איך הוא שיווק את
החזירים. מגפה שלא הייתה קרה לזה.
הוא אמר, I want to name him and shame him. His name is Dr. וולפגנג וודארג. ועכשיו בוועדת הקורונה, יחד עם דוקטור ריינר פולמיש וביאנה פישר.
כן.
שהם עורכי דין גרמנים מדהימים, ששואלים למה זה קורה בישראל.
כן, אני הבנתי שלדוקטור פולמיש נחשף כבר מתחילת התהליך, כן?
כן.
הוא בעצם פתח את עינייך וגרם לך לגרום לראות את הקשר הישיר בין השואה ההיא לזו.
נכון, השיחה בין דוקטור פולמיש לבין תמיר תורגל.
עורך דין תמיר תורגל, כן. חבר יקר.
שהוא צריך להיות, הוא מרטין לותר קינג, הוא נואם שגורם לי לחשוב ולהרגיש. והם פשוט דיברו, וריינר שואל אותו פשוט, איך יכול להיות? עזוב שביונטק זו חברה גרמנית. עזוב שנותנים לגרמנים לעשות עליהם עוד פעם ניסוי. איך זה שדווקא שתי הקבוצות שהיו הכי אמורות ללמוד על איך זה קרה ואיך למנוע את זה, היהודים והגרמנים, איך זה קורה? ואני לא זוכרת אפילו מה הייתה התשובה, כי אף אחד לא יודע.
אני, יש לי איזו גרסה קטנה בעניין, קטנה. אני אומר, לא בכדי דווקא אנחנו שדה הניסוי של העולם.
נכון, אם היהודים עושים את זה, אז זה בסדר.
בדיוק, בדיוק. וכל העולם מחכה לתוצאות אצל היהודים.
והמנכ"ל של פייזר הוא יהודי, עכשיו מתראיין אצל איזה בחור.
כן, כן, כן.
מתראיין אצל בחור בשם לקס פרידמן, שהוא עושה פודקאסטים מאוד בסגנון של ג'ו רוגן.
וזאת משום...
ואנשים פשוט כתבו, אני רואה את השטן פה. אני רואה בן אדם שמתראיין פשוט השטן.
אז אני אומר, לא בכדי, אנחנו נבחרנו להיות שדה הניסוי של העולם, יש לי, אני חושב, לדעתי, מכיוון שלא מדובר בשום דבר שקשור לרפואה, אלא לשליטה, מדובר במערכת שמנסה להשתלט על בני אדם עד כדי הפיכתם לעבדים נרצעים.
המהפכה התעשייתית הרביעית.
מכיוון שמדובר בשליטה, אין כאן, זה לא, זה, כן, פשוט צריך לפתוח עיניים ולראות את הדברים. מריה, אני מבקש להודות לך על השיחה הזו.
אני מודה לך.
היא נעמה לי מאוד.
אני חושבת שלא הייתי יוצאת מהבית, אם לא עוזרים לי בהחלט להקים אותי פשוט מהבית.
כי היעד הוא ירושלים. ושנהיה בריאים וחזקים, אני אומר.
אמן. כולם, לא רק אני.
ואנחנו גם צריכים לעלות לירושלים עכשיו. ואיתן, אני בא, עוד רגע. ונזכיר לכולם שב-13 בינואר, ביום חמישי, ב-13 בינואר, יש עצרת בחיקר הבימה, עצרת זכויות האדם, זעקת עורכי הדין, קראנו לזה. עצרת שבה יעלו תעלה שורה ארוכה של עורכי דין בגלימות, זה אחר זה. כל אחד יאמר את דברו, דברים קצרים, נאומים לא יהיו שם. ממש עד דקה, כל אחד עד דקה, מתוך טלפונטר, מקריא את דבריו. יהיו שם גם כיתה אומנות יפים. אני דינור זמרת השיר שם, עורכת הדין גלית פולצ'ק, עורך דין יאיר בירן, ישירו, מורן שמחון, קרין אופיר, עמי אברהמי על הבמה, פורטוגלי מנהל מוזיקלית, את כל העניין, אתמול היינו בחזרה נפלאה, היה כיף, ואכלנו שולה מש, שזה מאכל פרסי מגניב, על בסיס הקטניה הזו, מש. וזה מאוד טעים ובריא. ומה עוד לומר? תבואו ביום חמישי, ב-13 בינואר, לבימה, ועשינו את זה, שינינו את זה ליום חמישי, בדיוק משום הרצון שלא להתנגש עם מחאות אחרות שקורות במוצאי שבת ובמקומות אחרים, כל המחאות מבורכות. בכלל, כל מי שעושה מבורך ולא יושב מול המקלדת כל היום, פשוט לעשות, ליצור, ושנהיה בריאים, מריה. תודה. תודה רבה, ממה. תודה שבאת לך, נשמה שלי.
תודה לכל עורכי הדין שעושים לילות כימים, ובכלל לכל אנשי המקצוע וכולם, וגל שלב גם, ששכחתי קודם את שמו.
גל שלב, איש יקר.
זה לגמרי לא מובן מאליו, שאנשים מהממסד יש להם את כל זה לאבד, יוצאים נגד זה ומדברים ופועלים ומצילים את כל האחרים, שזה, כאילו, אם אין אני לי מי לי, אבל באמת שמצילים אותנו כאן.
כן.
אז תודה.
אז תודה רבה, ותודה שהקשבתם והייתם איתנו, והנה אנחנו, אתם יודעים איך אני אוהב לסיים את התוכניות שלי, קחו לכם את זה כשיר סיום, השיר הנפלא הזה, אלוהים, אנחנו צריכים אותך עכשיו. Let's go. Crazy baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country. And our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight. Pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on, chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children aren't protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep, only kneel to my God. So I'm dying on my feet. Silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition, or I'm gonna start resisting, and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. Oh, we need you now. One day. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come. One day they finally see the truth. God, we need you now. Mm.